ערב טוב, איגרת פ"ט על העבדות, המקום של העבדות שמאוד מעסיק בתקופת הרב את תלמידו משה זיידל, המקום של היחס של התורה לעבדות. הרי כל אמריקה בנויה בעצם על יחס, כן, ג'פרסון, הנשיא השלישי, המקום שבו ארצות הברית נאבקה ועסקה הרבה מאוד ביחס לעבדים, ביחס לעבדות, ביחס לשחורים. אפשר לספר את כל ההיסטוריה של ארצות הברית סביב היחס לעבדות. יש לנו שלוש פרשיות במקראות. שלום עליכם, מה נשמע?
שלום, אני לא מפריע.
לא, לא מפריע, אף אחד לא מפריע. מוזמן.
למרות שהיה לנו דיון עכשיו בדיוק על העניין של עבדות.
אז אתה מוזמן.
מה?
מוזמן.
אבל כיוון שאני מחר עובד מוקדם בבוקר.
טוב, סיידם. אז יש לנו את הפרשייה הידועה, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישי ויצא אשתו אמו, אם אדוניו ייתן לו אישה, האישה וילדיה תהיה לה אדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, או אל הדלת, או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. מה אני יכול, מה למדתי פה על עבד? בואו ננסה לכתוב. חבר, מי כותב לנו על הלוח? כתוב לנו, בכבוד, מה למדנו פה על עבד? דבר ראשון, עבדות מוגבלת, נכון? שש שנים. דבר שני,
אפשר לקנות אותו.
בעל אישה ויצא אשתו אמו.
אפשר לקנות אותו.
מה זאת אומרת אפשר לקנות אותו? כי תקנה. ולא?
לא, זה יש
השלבה
כזה, כי תקנה עבד עברי, זה אפשרי.
ולא סוחרים.
הוא כמו חפץ בו, כאילו...
לא עבדים.
סוג של החפצה, בסביבה נושא.
הוא חפץ, קונים אותו. אז הוא קניין מוגבל. נכון? לזמן מוגבל. אוקיי, עכשיו נכנסים ללבד או לביחד?
ביחד.
אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא וגפו. ואם אמור יאמר אהבתי את האישה, את הילדים, הגישו אדוניו אל האלוהים, הגישו לדלת עולם זוזה, רצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. כלומר, מתי הוא
יכול לעבד לעולם רצונו?
אז אוקיי, צריך לציין את זה. זה הפסוקים בשמות. עכשיו על גביהם הפסוקים בויקרא, מה מספרים לי? בואו ננסה לשים לב לשפה אפילו. וכי ימוך אחיך, נכון? זה הכל זה אח. ונמכר לך, אתה קנית אותו? אתה לא קנית,
הוא נמכר.
שימו לב. מה נפקא מינה?
לא,
אולי
אפשר שתשבור
אותי. מה אתם אומרים?
כשאתה קונה אתה עושה לטובתך, וכשהוא נמכר אתה עושה לטובתה אולי?
יכול להיות. אבל נכון, שימו לב לפסוק שבשמות כי תקנה ויקרא נמכר.
יש הרגשה כאילו בשמות אתה מאוד האדון שקונה את העבד. פה אתה הרבה פחות, פה כל הדברים שמדברים פה זה חובות עליך.
עכשיו
הרבה פחות אדון מאשר בשמות.
איפה אתם רואים את זה הכי חזק? לא תעבוד בו עבודת עבד. בעוד שבשמו דיברנו על כי תקנה עבד, והיקרא אומרים לא, הוא לא עבד, הוא עבד לא כיפשו אותו, אין עבד. אליאל, מה עוד אתה מזהה?
אני חושב שהכי ימוך הפסוק הזה אולי מסייג את כי תקנה.
כלומר?
באופן כזה שבן אדם לא יכול לשעבד את עצמו לכתחילה, כן. רק אם באמת הוא מומח, אז או שבכל אופן, גם אם הוא יכול לעשות את זה, זה ממש לא... זה סוג של דיעבד כזה, אף אחד לא רוצה את זה, כנראה גם הפסוקים לא רוצים שתמכור את עצמך, רק אם אין לך ברירה.
ולעולם אתה לא עבד. לא תעבוד בו עבודת עבד. נכון? כאילו, אז אפשר להגיד שבשמות זה פרשת עבדות, ובעיקה זה פרשת אדונות, או הוצאת העבד מעבדותו, מהפשט של עבדותו. וכשכיר, כתושב, יהיה עמך עד שנת היובל יעבוד עמך. כלומר, הוא בעצם לא עבד. הוא שכיר, הוא תושב, הוא הכל, הוא רק לא עבד, ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב
ביחד,
אל ביחד. משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב.
יש לו גם, כאילו זה מה, כאילו יש לו גם הקשר פתאום, יש לו עבותיו,
יש לו לאן לחזור.
בשמות הוא מגיע משום מקום והולך לשום מקום, לא, ברור, המקום היחיד שבו יש לו מקום זה אצל האדון, שיכול לומר לה, אני רוצה להישאר אצלך. פה לא, יש מקום לפני,
יש לו קונטקסט, והוא חלק ממך, נכון, כמו שלך אומר, הוא אח שלך. שימו לב, זה עולם אחר, ויקרא ושמות. כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. כי מה? כי הוא בעצם לא עבד. כולנו עבדים. ולכן שאני אומר כולנו עבדים, בעצם אמרתי שכולנו לא עבדים. לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. כלומר, שוב אזהרה על רדיעה בפרך. למה אני כל הזמן צריך להזהיר? אביה, אתה יכול לעשות לי טובה, לתת לי איזה תה, אני רואה שאני פה כבר נותר עלי. מחילה, תודה. משהו חם ככה. כי מה החשש? החשש שיחסים לא שוויוניים מייצרים?
חוסר מוסריות.
פרך.
זה ביטוי לחוסר מוסריות, לא?
וכל הזמן ויראת מאלוהיך ויראת מאלוהיך, כל הזמן אני מייצר מנגנון של בקרה על העבדות. זה נורא מעניין, המנגנון כל הזמן צריך לעבוד כדי לפקח על העבדות. וחלק מהמנגנון אומר אין עבדות מוחלטת, העבדות היא עבדות נשלטת, העבדות היא עבדות שבה אנחנו מפקחים על על העבדות. והנה הפרשה השלישית, כי מכר לך אחיך. אוקיי, אז בואו ננסה לראות האם הפרשייה בדברים למה היא דומה. יש לי פה אחיך, אז ממילא זה דומה לויקרא. העברי או העברייה, כי מכר ולא כי תקנה, ועבדך של שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך. וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו, מצונך ומגרונך ומקוויך, אשר ברכך אדוני אלוהיך, תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך אדוני אלוהיך, על כן הולכים לצווך את הדבר הזה. היום שוב אותו מנגנון של דיבור שמתרחש לנו בויקרא, חוזר בדברים. פה הרבה יותר מודגש הענקה, הנתינה שהאדון מחויב לעבדו. והיה כי יאמר לך לא יוצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך, ולקחת את המרצע ונתתה באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם ואף לעמתך תעשה כן. לא יקשה ועיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך ששנים וברכך השם אלוהיך בכל אשר תעשה. איך? שוב, השכר שכיר, ויש פה אפילו הבטחה אלוהית שאם קשה לך לשחרר אותו, הקדוש ברוך הוא ישלים לך את הרצון שלך לזה לכל מיני עשיות שהעבד יעשה, כי אתה צריך לדעת שהוא לא עבד באמת. במובן מסוים יש משהו יותר קיצוני אפילו בדברים מויקרא. ההדגשה האינסופית שלה, הענק תעניק מצונך מגרונך ומקוויך, והדגשה כל הזמן אשר ברכך השם אלוהיך, אתה מבורך כולך, איך אתה יכול לעמוד מול מישהו ולרדות בו כאשר אתה זוכה גם לשפע של הברכה בפסוק י' ד' וגם כפות וחצי, תודה. וגם בפסוק י' ח', ממילא אני חושב שלעומת הפרשייה בשמות שיש בה איזה יחסים מאוד הייתי אומר קורקטים,
שגם לעומת ויקרא יותר,
ועל גבי ויקרא דברים עוד יותר בדגש לאחיך, להענק תעניק, כי ברכך השם אלוהיך.
מגיע כאילו כבר לשלב שהוא פודה את העבד.
פודה את העבד, כן, הקדוש ברוך הוא כאילו משחרר אותו מהאדם. עכשיו שאנחנו מדברים על עבדות בפרספקטיבה, אפשר לדבר על כל תולדות האנושות דרך הפריזמה של העבדות. כלומר, איך אני מספר תולדות האנושות, אתם רוצים, אפשר לספר דרך היחס לכלא, או דרך העבדות, או דרך השיגעון, או דרך פוריטניות לסוגיה. איך אני מספר? מלחמות? איך אני מספר את ההיסטוריה? זו שאלה מאוד מסובכת. אולי שאלות כלכליות, התמודדויות גיאוגרפיות, גילויים גיאוגרפיים ששינו בעצם את המפות הכלכליות. אבל בואו נספר עכשיו, תודה רבה, דרך הסיפור השולט נשלט. תודה רבה. ידוע מכולם זה אריסטו שמדבר על בפוליטיקה א', אגב יצוין שכל הספר לא כולו תורגם עדיין לעברית, רק א' וב' בהוצאת מגנס, עכשיו ג' בהוצאת רסלינג, אבל הספר של התרבות המערבית של אריסטו לא תורגם במלואו עדיין לעברית. פוליטיקה בעצם אריסטו מניח את הבסיס למה זה שלטון. כאשר אנחנו מספרים את הפילוסופיה של עשרות דורות דרך העבדות, דרך היחס לעבדות, כלומר הליברליזם הולך בהכרח דרך הזכויות שיש לכל אדם באשר הוא. כן, אנחנו מדברים, זה אזור המאה ה-17, יום ומיל ונוספים והובס שנראה פה, הזכויות, אמנת הזכויות, מכוח מה היא זכות לאדם. ואריסטו אומר לא רק מן ההכרח אלא גם מן המועיל שיהיו שולטים ונשלטים. המערכת האנושית, ונראה אחר כך לא האנושית בלבד, אלא ההווייתית כולה בנויה מחזקים וחלשים. אתה צריך נורא לקוות שתהיה אתה מהחזקים, אבל תדע שתמיד יהיו חזקים וחלשים, לא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, זה לא רק הכרח, אומר אריסטו, אלא זה המועיל. זה טוב. יש שהובחנו להיות שליטים, ויש כאלה הובחנו להיות נשלטים. ככל שהנשלטים יותר טובים, השלטון יותר טוב. הנשלט יכול להסכים לזה. ועד בסופו של חשבון הוא ירוויח, הוא יכול לסרב. ואז המדינה שבה השולט והנשלט נמצאים, תקרטע. אבל הוא נולד... כמו ששרים לחופש נולד, הוא נולד ללא חופש. מה אתה רואה? מודו, אתה מסכים פה עם התפיסה הזו? מה אתם אומרים? זו אמירה מפליגה, כן? אני מתקומם, מה אתם אומרים? מה? זהו, זה ככה העולם בנו?
שתי מלכים משמשים בקטר אחד.
ולכן? יש חזקים ויש חלשים.
היררכיה, סדר, אחרת אנרכיה.
עכשיו, כל המאה ה-17...
אני לא חושב שזה מאמין את זה מול אנרכי. זאת אומרת, הסיבה שהוא אומר את זה, זה לא בגלל שאם לא יהיה את זה, יהיה אנרכי. הוא אומר פה על טבע. בסוג של דבר, זה לא זאת סיבה חיצונית. ככה זה בעולם, ככה אתה מסתכל על הטבע. אתה רואה, שולט חזק ונשלט. גם בתוך מין האדם, גם מחוץ לו. ככה זה מתנהל, זה לא דורש את הממד החיצוני של אם זה לא יהיה ככה, אז יהיה אנרכי.
אגב, מבחינה זאת זה אפילו לא אכזריות. כלומר, תראו אפילו את הדוגמה שלו. השלטון על אדם טוב יותר טוב מאשר השלטון על חיה, כי האדם הוא יותר ממושמע. באשר לכולם גלוי שטבעי ומועיל הוא שישלט הגוף על ידי הנפש, והחלק הסביל על ידי השכל והחלק הדיברי, וששלטון שווה או מאופך מזיק בהחלט. כל מערכת בנויה על שלטון, הנפש שולטת על הגוף, הסביל נשלט על ידי השכל והחלק הדיברי. כלומר, כולנו מניחים ומסכימים לזה שאין שוויון במערכת. ושוב נמצא אות וסימן ביחס שבין האדם ושאר בעלי חיים, כי חיות הבית טובות בטבען מחיות השדה, אך מוטב לכולן שיהיו תחת שלטון האדם. כלומר, גם שיש היררכיה בתוך עולם החי, צריך שהעולם הזה יהיה עולם נשלט, שיש בו נשלטות, כי כך מוצאות הן קיום, אותו סימן ביחס שבין הזכר והנקבה. על פי הטבע זה חזק יותר, זו חלשה יותר, וזה שליט וזו נשלטת. הזכר הוא השולט על הנקבה, אומר אריסטו. כסדר זה נמצא בהכרח בכל מין האדם. ברגע...
איפה
בטבע
הוא מוצא שלטון? חוץ מהאדם.
מלך האריות.
יש חזק ויש חלש, אבל אין שולט
ונשלט. זה באמת שאלה. האם יש סוציאליזציה בעולם החי? לכאורה אין. כלומר... חקרנו את זה, אפשר לחקור את זה עוד. האם יש עדר שלם של תאוים שנלחם בעדר שלם? 200 מול 200. או שהאינטרסים הם לפני החברות, ויש אינטרס מקומי להשתלט על הארנבת הזאת, אז אני מפה, אתה מפה. ואז שנינו למשוך. כלומר, אין לנו יכולת ליצור שיתוף פעולה שחורג מהמקומי. נמנו וגמרו שזה יתרון האדם. מצליח ליצור חברה שבה היחיד הוא שותף לסך הרווחים מעצם החברתיות. אומר אריסטו, הכוח של השולט והכוח של הנשלט זה כוחות מולדים אקסיומטיים. הזכר חזק והנקבה חלשה, ולכן הזכר שולט בחלש, שזאת הנקבה. זהו. הרי היה מדינת ישראל גם לא אומרת לאישה לשרת 3 שנים, כי היא מניחה שהיא חלושה. בתוך כל השוויון אין שוויון. מה שנשאר זה הגברים צריכים לשלוט על אנשים, להיות כל איש שורר בביתו. כי היא חלשה. החלש דורש שלטון של החזק. זה החסד שהחזק עושה עם החלש. ככה המערכת בנויה. לא רק מן ההכרח, אלא גם מן המועיל. עכשיו, כל התרבות המערבית נבנתה על אריסטו הזה בפוליטיקה, כאשר החידוש הוא החידוש היהודי, שכל הקונה אבן קונה אדון לעצמו. אבל המובן מאליו שבעצם ככה המערכת עובדת. כן, הנה, אני קורא פה מהובס ספר לוויתן, קראתם לוויתן? זה ספר מאוד מאוד בסיסי. מאוד בסיסי בכל הבנה מה זה ליברליזם, מה זה שלטון, מה זה דמוקרטיה. הדרך שיהיה מסוגל להגן עליהם מפלישת נוכרים ופגיעה הדדית היא שיאצילו את כל כוחם ועוצמתם לאדם אחד או לאספה אחת של אנשים, שעל ידי רוב קולות תוכל לצמצמם את כל רצוניהם לרצון אחד. כלומר, משחר ההיסטוריה יש מלכים. ההסכם אומר שהמלך יכול לקחת הרבה דברים לנתינים, אבל מה הוא דבר אחד שהוא נותן בתמורה? מה הוא מחויב לתת? הוא יכול לקחת הבחורים, הוא יכול לקחת כסף, הוא יכול לקחת מיסים. מה הוא נותן לי בתמורה?
ביטחון.
יפה, ביטחון. לולא המלך, אני בנוי לסחיטה אינסופית של ברברים ושבטים.
זה כבר נוגע בגלל שאתה נוגע. פה אתה... הוא כבר לא יכול לדבר בשפה מרותנית. הוא לא יכול לומר כך זה בעולם. הוא צריך את הדבר הזה של השאלה, של שאלת התועלתנות. למה הוא
יפה. המלכות מהמאה ה-17 מחפשת את הצידוק שעד אז ניתן לבדי אריסטו, שהוא החזק. נו שוין, אז מה? מאיפה יש לו את הכוח? ממני. כלומר, אני בעצם האזרח הופך להיות השולט. ושזה משחק, כולנו חלק ממשחק, פתאום אתה מרגיש נורא מחוזר. איך אמר לי מישהו, אחרי הבחירות פתאום אף אחד לא מדבר איתי. לא שולחים לי אס-אמסים, איפה ימים שבנט היה שולח לי, ביבי, בוז'י, עוד אחד.
גם
בסתם,
כשתשמיניסט יש חווה
אחרת לי לפעמים. כל הראשי אישי, ופתאום לא... אלו, למה אשבר אלו? נו, עכשיו אתה צריך להתחיל ללמוד. ואנחנו כולנו מאצילים כוח ועוצמה לאדם אחד או לאספה, כדי שהכוח שלנו יחזור אלינו דרך הביטחון. זה כאילו אמרנו שימנו אדם אחד או אספה של אנשים שיהיו נושא אישיותם, ובכך יכניעו כל אחד את רצונותיהם לרצונו שלו ואת שיפוטיהם לשיפוטו. לא הסכמה או הרמוניה איזו, אלא אחדות של כולם באותו איש אחד עצמו, הנעשית על ידי הברית של כל אדם עם כל אדם. דרך כזו שכאילו היה כל אחד אומר לכל אדם, אני מוותר על זכותי למשול בעצמי, ונותן סמכות לאדם הזה או לאספת אנשים זו, עיני שגם אתה תוותר להם על זכותך ותסמוך את כל פעולתיהם בדרך דומה. כולנו בעצם סומכים, נותנים איזה כוח לאותו אחד. זוהי הולדתו, זה חשוב לזכור, של אותו לוויתן אדיר. מה זה הספר הזה לוויתן? נכון, נכון, נכון. לא, מה אתה אומר?
לוויתן זה יצרת?
לא, אבל...
לא, מעניין, שם גם באמת שתיהם נמצאים בעולם, אז הם מחריבים אותו.
לא, כי הובס כתב את הדברים שלו, והוא באמת כתב את זה בתעתיק עברי.
כן,
אבל הוא נמצא גם מהגיץ. כאילו, לויתן, זה לא... התפיסה שלו אומרת שיש פה איזה ריבון מיתי אפילו.
מחובר לכוח.
שהוא מחובר לכוח.
למה הוא קרא לזה לויתן? בגלל לויתן?
כן, בגלל לויתן.
זה לא משמע מסתדר.
איך?
שם זה נשמע דווקא אולי הנגטיב של זה, המיתיות בשיאה שמחריבה את העולם, לא ה...
הוא המיתי הידידותי, אותו אל בן תמותה, תראה מה זה, אל בן תמותה, אשר לא אנו חווים את שלומנו ואת הגנתנו, הוא אחד מאיתנו, אנחנו הפכנו אותו לאל. ומי שנושא באחריות זה קרוי ריבון, ואומרים עליו שהוא בעל שלטון ריבוני, וכל אדם זולתו הוא נתין שלו. כלומר, המערכת האנושית מבינה שהיא חייבת לעבוד בשפה של ריבון ונתינים. והריבון הוא אל בן תמותה, הוא זה שיכול לעשות הכל, ואנחנו רוצים את זה. כלומר, היסודות של הדמוקרטיה, של אירופה, של ארצות הברית, נבנות על הנחה ש... יש מציאות של עבדות מעצם הנתינות שלנו. תחשבו, גם היום כל אחד מאיתנו פשוט לא נותן 3 שנים מהצבא, מהחיים שלו לצבא, או לא משנה, 1.5 שנים, לא משנה. היום הזה, הדקה שהוא נותן שמישהו ישלוט בו, שהוא נותן מיסים, שהוא מקריב את כל אשר יקר לו, שהפער בין הברוטו לנטו פה הוא בלתי אפשרי. מכוח מה כל זה? כל זה מכוח זה שאנחנו עבדים. תראו כמה ביומיום, בסדר, מחירים המוטרפים פה על גבינה וקוטג', הכי יומיום שיש לנו, זה חלק מהעבדות שלנו. אנחנו כנועים מכוח עצמנו לריבון, ורצינו בזה. תמיד מפחידים אותנו, מה אתה מעדיף? דייש? לא רוצה דייש ולא רוצה כזה טירוף.
אבל אולי באמת זה כדי שאולי לא תשמיע בה, שאין אופציה אחרת.
אחרת טירוף. ולכן הריבון יכול לעשות הכל. כי האופציה אחרת...
לכן הוא ידבר, לא רק הוא, על היחסים בין העם לריבון ועל הביטוי
שלו. הזכויות שהריבון מחויב לעם. וכולם יוטרדו מהשאלה, מתי מבצעים מרד? מה המשמעות של מרד? איך מרד מתבצע ברגע שהוא אל? אתה אדם. מה הופך את רצון המרד למרד ממשי? הכל בנוי על מרד. העוצמה שלו כאל בן תמותה בנויה על זה שהוא יכול גם לרדת מגדולתו. כמובן שכולם עסקו בזה מיל ונוספים. הבאתי פה מז'אן ז'אק רוסו. בעל האמנה החברתית. בני אדם בודדים ומשתעבדים בזה אחר זה לאדם אחר, והם מספרם אשר יהיה אני רואה בהם רק אדון ועבדים, ואין אני רואה בהם בשום פנים עם ומנהיגו. עונה רוסו להובס, אל תמרח אותי, זה לא ריבון ונתינים. כל שלטון זה אדון ועבדים. או רוסו הוא קיצוני ביותר בזה. קיצוני ביותר.
רוסו לא חושב שהכוח של של הריבון מגיע מהעם?
זה שאלה. רוסו צריך לרצ... אוקיי, מה אתה מציע?
לא יודע,
זה
שאלה.
מה?
לא יודע, זה שאלה.
בוא נראה. אדם זה אף אם משאבד את מחצית העולם, משאר תמיד יש פרטי. עניינו הנבדל מעניינם של אחרים לעולם אינו אלא עניין פרטי. על ידי האמנה החברתית מפסיד האדם את חירותו הטבעית וזכות בלתי מוגבלת לכל דבר שנפשו חושקת בו שהוא יכול להשיגו. הוא זוכה בחירותו האזרחית וגם בקניין של כל מה שיש לו. מן הראוי שנבחין בבירור בין החירות הטבעית אשר אין לה גבולות זולת גבולותיהם של כוחות היחיד לבין החירות האזרחית המוגבלת על ידי הרצון הכללי. האדם רוכש במצב האזרחי את החירות המוסרית שהיא בלבד עושה את האדם באמת אדון לעצמו, כי דחיפת התשוקה גרידה היא עבדות והמשמעות לחוק שקבענו לעצמנו היא החירות. זאת אומרת, אנחנו נותנים לחוק את המשמעות, אנחנו דואגים שלא יש יעבוד, שיהיה האמנה חברתית לשם הספר. האמנה החברתית באה בעצם ליצור יחסים של ממשל בין יחיד לריבון, בלי שזה יהיה ויפול לעבדות ולמלוכה. בסדר? כלומר, אני מייצר מערכת שאמורה לשמור עליי מפני הסכנה של הנפילה לשם. זה בפסקה שלישית. מה שצריך לשמש מטרה לכל שיטה של חוקים, נמצא שיש להעמידו על שני דברים עיקריים אלו, החירות והשוויון. החירות מכיוון שבכל מקרה של תלות מפסיד גוף המדינה משהו מכוחו, השוויון מכיוון שאין החירות יכולה להתקיים בלעדיו, ולכן הדגש של רוסו זה כאמור השוויון והחירות. החירות והשוויון זה ערכים שאחר כך בארצות הברית יזכו בעצם לקדמה,
יהיו בראש הכל,
כי אני כל הזמן אמור להגן על הנתינים מפני סכנת הריבון. עכשיו הרב מתחיל את האיגרת ועוסק בנושא הזה של העבדות. העבדות כמו כל דרכי השם הישרים שצדיקים הלכו בם ופושעים ייכשלו בם, לא הביאה מצד עצמה לעולם שום תקלה, כי עצם חוק העבדות הוא חוק טבעי בבני אדם, אין שום הבדל בין העבדות החוקית לעבדות הטבעית. ועד רבה עבדות החוקית שעל פי רשותה של תורה באה לתקן כמה תקלות שהעבדות הטבעית היא צפויה אליהם. אגב, עשיתם, הצלחתם לשוט באיגרות השונות עד לפה? עברתם? אה? חלקים? אוקיי. אומר הרב קוק, העבדות זה אופציה לשחרור נכון של כוחות של האדם. זה העבדות. תכלית מיסוד העבדות זה בעצם להגן על העבד. כולנו עבדים, יטען הרב קוק, אבל דווקא העבדות החוקית באה להציל את האדם ממערכת שבה אין שום מטריה שמגינה עליו. העבדות נמצאת בהגדרה האנושית. איך אני יודע? עד היום יש עובדי קבלן. אין אצלנו עבדות. אבל אין להם שום זכויות. ולעולם צריך להיות אדם נורא כן. למשל, שכר מינימום. האם אתם בעד העלאת שכר מינימום? מי בעד העלאת שכר מינימום? מה? לא, עד לאיפה? עד כמה אתם רוצים שהוא יקבל?
5,000 שקל
בחודש. עכשיו מה קורה? מי מפסיד מזה? המסכנים. מדוע?
כי
אף אחד לא מעסיק אותו. אני ראיתי אפילו מול העיניים. כל עוד אני יכול להעסיק מנקה ב-3,300 שקל, יאללה, בדיל ויעבור, המדינה עוזרת לי, אני עוזר, אני מוכן. אבל אם זה 6,000 שקל, או סודני, או אני אומר לכל עובד שלי, תרים את הניירות וזהו. בסופו של דבר, בהפוך על הפוך, הממשלה אומרת, העליתי את שכר המינימום, אבל זה לעולם יהיה לרעת העובדים. כלומר, אתה כאילו סגרת את הפינה, ואתה מצטלב יפה, ואחר כך יהיה בפלייר, תחלק לנו בשכונה, ובתיבות הדולר, הדואר העליתי שכר מינימום, אבל באמת באמת, לא עזרת, הפרעת. יש פה איזה מערכת יחסים, לחצים, שאם לא תווסט אותה נכון, אתה תפסיד. אותו דבר עבדות, אומר הרב. זה נראה נורא יפה שאין יותר עבדות, אבל מה זה? אתה בוס ואתה מעסיק שכירים ואתה לא דואג לזכויותיהם, יותר חמור מעבדות. מה שהתורה מנסה זה ליצור מיסוד של העבדות. למשל, הרי המציאות של עניים ועשירים, חלשים וגיבורים, דבר מוכרח ונהוג. אם כן, אותם שקנו להם נכסים מרובים שהם משתמשים בכוח המשפט לזכור, עובדים עניים לעבודתם. הרי השכירים הללו גם להם עבדים בטבע. מצד ההכרח החברותי, הנה למשל העובדים במכרה הפחמים. בסדר, זה דבר שנורא מעסיק את הרב, העבודה במכרות פחם, מדוע?
זה
קיים
עדיין בתקופתו,
אני חושב שזה יותר סוף המאה ה-19. בהחלט, סוף המאה ה-19 זה פאר מכרות הפחמים. בהחלט, סוף המאה ה-19. מתי חי? סוף המאה ה-20?
לא.
נו? סוף המאה ה-19 זה הזמן של קורי הפחם הגדולים. זה בזה, הוא רואה את זה בתקופתו. אין פה בארץ, אבל אפילו תחילת המאה ה-20 עדיין זה באוויר. זה באוויר. אוקיי, ואז מה? הרי הזכירים הללו גם להם עובדים בטבע, הנה למשל העובדים במחרי הפחמים שהם נזכרים מרצונם. הרי הם עבדים לאדוניהם, ודאי חלק האנשים שהם צריכים להיות שפלים במצב, לולא הרשעה ששלטה כל כך בליבות בני אדם, עד כדי רמיסת משפט, הנה אם היו עבדים קנויים קניין כסף, היה מצבם יותר טוב. אתה כאילו לא עובד, אין לך עבדים. אבל מה אכפת לך? הם קורא פחם, ואתה לא דואג להם לחמצן, אתה לא דואג להם לזכויות, ושוב קורסת שם מנהרה, ושוב אתה שמעת שעוד 40 קורא פחם בצ'ילי. לא, עלו למעלה. ומה אכפת לבוס, הוא צוחק, אוכל נקניקים כל היום. אבל אין עבדות, זה כוח. אומר הרב קוק, זה כותרת לעיתון אין עבדות. בפועל יש עבדות הרבה יותר קשה. תמסד את היחסים. התורה קוראת למיסוד יחסי בוס ושכיר. למשל, עכשיו אנחנו צריכים להערות מוסריות, לדאוג בהם חיי העובדים, החוברי והמוסרי. הרי המונים עוזבים כמו עכשיו את מזרח אירופה ואת אסיה ומנסים להגיע למרכז ומערב אירופה וארצות הברית. במובן מסוים התקופה הזאת נורא דומה לתקופה שבראשית המאה ה-20 שהרב כותב. והשיר שלי בו אטום לועג לכל צדק ומוסר, ויותר נוח לו שבמנהרה יחסר אור ואוויר, אף על פי שעד איזה התקצרו חייהם של עשיריות אלפים אנשים. מה אכפת לו? הוא מנצל את כל האנשים האלה שאין להם שם ואין להם בכלל תביעה לזכויות, הוא חוגג, אבל לא מעסיק אותם כעבדים. הרב טוען בעצם במודרנה יש שקר. במודרנה טוענת הצלחתי בעצם להתגבר על המחלה האנושית. בסופו של דבר יש יותר אכזריות מאשר בתקופה העתיקה, שיש ניסיון למיסוד, ויעשו חולים אנושים רק שלא יוצאים מכספו עשיריות אלפים שקלים לכונן את המנהרה במצב יותר טוב. כי מה אכפת לו? המנהרה תקרוס, מחרת הוא מוריד עוד, יש לו בלי סוף. עכשיו זאת שאלת השאלות. הרי בוא נדמיין ככה, יש בוס, הוא לא מרוצה מהעובד, הוא יכול לזרוק אותו, ומחרת עומדים לו 300 בתור. ממילא חוסר השוויון מאפשר לבוס להתנהג איך שהוא רוצה לעבד, לשכיר. יש לו גחמות, אומר לו תעשה כך וכך, הוא לא עושה, הוא זורק אותו. אין בכלל רגע שהמעסיק צריך את המועסק, זורק אותו, לוקח עוד מישהו, הוא עושה בעיות, זורק אותו, כן עד הדרך. כלומר, גם היום מה שמייצר את מקומות העבודה זה הפחד של העובד. מהבוס. הוא מחר התקשר אליי, הבוס שלי. דיבר וזה, ואז הוא אמר, אתה יכול גם להגיד לי לא. אמרתי לו, אני לא יכול. ולמה? לא, כי אתה הבוס ואני עובד, ואני צריך את הכסף שלך בשביל להביא טיטולים הביתה. אני לא יכול להגיד לך לא. זה לא כנס, אתה אומר, אני יכול להגיד לך לא. בונה, זה הבעיה שלי. שאנשים לא כנים איתי. אמרתי, אין מערכת שוויון בינינו, אין כנות. הכל אני אתן לך, כנות לא אתן לך. כי מה זה כנות? כנות זה אומר שאנחנו אחד מול השני. אמרתי לו, אני בלא מודע שלי חייב לרקוד מעייפית. אם אני שכיר. כי אם לא, לא רק אותי. אז זה כאב לו, כן? הוא הבין כאילו באיזה ברוך הוא נמצא. שבעצם הוא בוס, וכולם רועדים ממנו. אבל הוא רוצה להיות סחבק. מנשמן, ספר, איך הולך עם הבחורה? מה איך הולך עם הבחורה? אני לא אמור לפתוח, אני רוצה שתבור הלאה, תן לי לנשום כבר. בסדר, יש פה בעיה בעצם החברה האנושית, מולדת, תבניתית, שיש חוסר שוויון. אומר רב קוק, מה שנשאר לי זה לא להגיד יהיה שוויון. מה שנשאר לי זה למסד את חוסר השוויון. ככה אני יכול להציל. ולפנים טיפול מכרה ויקברו חיים עובדיה, לא ישים הלב כי ימצא עבדים אחרים נזכרים, מה שאין כן אם היו העבודות הללו נעשות על פי חוק עבדות חוקית, שהעבדים הם הקניין כספו של אדוניהם. אז הדאגה לחייהם ואושרם תהיה שווה לדאגתו על הונו, כי כספו הוא. אז היו באמת העובדים הדלים הללו יותר מאושרים צפויים לעתיד יותר טוב. על כן תורתנו הקדושה הולכת בדרכם לרומם את לב האדם, לקרבו אל דרכי האדון כל המעשים, ברוך הוא. וממילא, כל זמן שהעבדות הטבעית תהיה מוכרחת להיות נהוגה בחברה האנושית, ולעולם יש יחסי שולט ונשלט בחברה האנושית, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, תהיה העבדות החוקית מבשמתה ומחזריתה, מחזריתה לטובה. במובן מסוים, אני לא אומר אני הולך נגד העבדות, אלא אני מנסה לתעל את העבדות. אני לא שולל, אלא אני אומר איך אני מתעל נכון את הכוח הזה שקיים בהוויה.
אבל באמת העבדות הזאת מתועלת?
זה ראינו בפרשייה בויקרא, ואחר כך בדברים. בהחלט. הענק תעניק מגולך, מצולך, מיקווך. ואתה רואה כל הזמן הפסוקים מנסים למסד בצורה מתוקנת. אני חושב אגב שאפילו במדינה אני יחסי עובד ומעביד מתוקנים מספיק. זה לא דברים פשוטים. אמנם, כל אלה השפעות היו הולכות בדרך ישר עלו לגרמו חטאינו ואבותינו להפסיק על משך זמן ארוך את פעולתנו על ידי אור תורתנו על עצמנו ועל העולם כולו. מיום שחרב הבית נתפזרנו בין העמים, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. וחשכת ימי הביניים דווקא אז הרים הראש ותעוות את יושר התעודה של אורחות חיים. ותעשה העבדות למפלצת ותעבד את תעודתה שהיא לשמור על הכושלים שבבני אדם מתגרת יד אנשים רעים ותקיפים. כלומר, מה זה העבדות? זה לא איך להשתלט על אנשים. זה איך לשמור על האנשים החלשים שאין להם אף זכות. כלומר, אני אומר, אתה עבד שלי, אתה כמו רכוש, הכי תקנה, אומר, כמו שאני שומר, אני שומר על ביטחון הרכוש, ואני מגן עליו, אני מגן גם עליך. עד שכפי המצב, ההווה היה נשקף שיוצא שכרה בהפסדה, ותגמור האנושיות אומר לבטל את חוק העבדות החוקית, אף על פי שלא תעצור כוח לבטל את העבדות הטבעית. כלומר, ביטלת את העבדות החוקית, לעולם לא תבטל את העבדות הטבעית, ועם מה אתה נשאר? עם עבדות, דה פקטו, בלי מיסוד. אני אומר לך, תעשה עבדות דה יורה, אם אין ברירה. אבל לפחות תדע שיש מנגנון בקרה ופיקוח. בסדר? אתם מבינים את התביעה המוסרית של הרב?
זה להגיד בן אדם, אתה רכוש?
עדיף, לא, אומר.
בצורה פורמלית, אני לא יודע שכל בן אדם היה רוצה, זה
אפילו... אין לו ברירה, ודאי שלא רוצה.
כן, אבל יכול להיות שדפקטו הוא רכוש של מישהו, הוא עבד של מישהו, אבל אני חושב שיש הבדל, יש הפרש בין מה שבן אדם מרגיש שהוא לבין מה שהוא באמת.
אם במחיר של ההבדל הזה הוא לא מקבל זכויות, אני חושב שרוב האנשים יעדיפו זכויות. זכויות זה בעצם ההגנה של המעביד הגדול על העובד מפני המעביד הקטן שלו. נכון? רוב המעבידים בארץ לא נותנים לעובד שלהם את מלוא הזכויות שמגיעות לו לפי חוק. למה? כי לא כיף לתת לו, זה הרבה כסף. אז ממילא, כמו שכשאני עובד, אני שכיר, זה לא אלבון. כשאני עבד, זה לא אלבון. זה כמו אחיך העברי, וכמו שראינו בפסוקים, שהוא מבחינת כתושב כשכיר יהיה אימא. אבל הדגש, אומר הרב, זה על המיסוד. ואז מה שקרה, ביטלנו את העבדות הטבעי, את העבדות החוקית. לא ביטלנו את העבדות הטבעית, כי היא לא יכולה להתבטל. גם אין בכוחה להגן על המגרעות שביטול העבדות החוקית מביא על החלק העבדותי שבבני אדם. זה צריך להיות גנוז בתורה, תקופת ההוראה שמציון תצא תורה, ועשרה אנשים מכל לשונות הגויים יחזיקו בכנף איש יהודי, אמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם.
זה רחוק ממה שאריסטו?
מה אתם אומרים? עכשיו כל זה ילך ויסתבך לנו שנדבר על עבד כנעני. ועבד כנעני, יגיד הרב, יש אומות שבאו לעולם, כל תכליתה, מהותה מלהיות עבד. מי זה?
כנענים.
כנענים? מה הצבע שלהם? שחור. אנחנו יכולים להגיד דבר כזה? אה?
אני חושב שהוא
חי אחרי מלחמת
האזרחית וכל זה.
אין אפשר להגיד דבר כזה.
אנחנו רוצים לומר דבר כזה.
אז מה, איך אתם מבינים?
החוק אומר...
אני יודע, גם העבד עברי אבל עדיין קשה לי. אפילו אם הזכויות של אדם שפועל, עדיין יש את, למשל, את האפשרות להתפטר. עדיין נכון, גם לבוס יש את האפשרות להתפטר אותו, אבל זה שונה מהעבד, הוא יכול לקחת ללכת. הוא לא שייך לאף אדם, יש לו בית משלו. מה שהוא עושה, יש לו זמן חופשי.
כן, אבל אם הוא יתפטר, הוא יודע שמצד שני, אם הוא יתפטר, אז בעבודה הבאה שהוא יבוא לבדוק אותה, אנשים ידעו שהוא מתפטר, שהוא לבוס יש עולם הוא מתפטר, ומה קרה? והוא יודע שאין לו, והוא יודע ש...
מה להחליט על הגורת
הרוסה? ידיים בידיך, אבל בסופו של דבר אתה לא תמיד יכול לבחוק, אתה אומר יכול שאני אתפטר, אבל אם אני אתפטר ולא תהיה לי עבודה, אז אני זורק את העתיד הכלכלי שלי, ואז מה?
כן, אבל אז כבר עבודה לא עבודה.
זה
יכול להיות איתי,
כאילו,
זה שיתון
שעבדות
יותר טובה,
אני לא אומר
שעבדות
יותר טובה.
הוא לא אומר יותר טובה.
בסופו של דבר, העיקרון של עבדות בצורה זו או אחרת עומדת בטבע החברה האנושית. במבנה החברתי שלה.
בהגדרה החברתית?
יש הבדל תאומי, בין להיות עבד, בלי יכולת לבחור על הגורל שלי, לבין, בתוך הקשר מאוד מסובך והרבה אילוצים, לבחור.
אני חושב שזה קצת התעממות. מדוע? כי השוויון הסוציו-אקונומי הוא לא שווה. ויש אנשים שהסיכוי שלהם...
אבל לא ביקשנו שוויון. לא ביקשנו שלא יהיה חזק וחלש. ביקשנו שלא יהיה שלטון.
אומר הרב קוק, באין שלטון, מי שיפסיד זה בדיוק כמו הדוגמה של שכר המינימום. כאילו מי שאמור להרוויח זה המסכן. אבל זה רק לנראות התקשורתית. הוא רק יפסיד. אתם יודעים מה? בואו תיקחו את הדבר הכי פשוט. מנקה בבית. מי מנקו? יש כאן מנקה? מי מנקה? תחתית החברה, נכון? יש לה זכויות? אין לה זכויות. אין לה זכויות. ואין מסוים, אומר הרב קוק.
אבל
קצת
שלי, זכאית לה, המדינה מה נקרא לך? טוב,
מה המדינה?
כל החברה בדינה.
לא נותן לה כלום. למנקה? שמנקה צריך בבית? אתה אמור לתת לה ואף אחד לא נותן לה. לא זו המציאות.
אבל אם תזדקק, תוכל לקבל שירותי רווחה? תוכל לקבל סוציאליים?
זה לא חשוב
אצלנו. ממי? למה אתה תקבל? היא לא תקבל כלום. לא תקבל כלום. יתרה על זאת, כל עובדי הניקיון במשרדי הממשלה אין להם זכויות. עובדי קבלן, חברת כן, השכירים האלה, החברה שמעסיקה אותם, דאגה לנטרל אותם מכל הזכויות, אין להם זכויות. זה דברים שמדוברים כל הזמן. היום! ואיך זה? אומר, בוא נשחרר, זה מה שאני טוען הרב, בוא נשחרר לרגע את הרגישות התקשורתית, ונבין שהמיסוד הוא רק לטובה. המציאות הזאת של אנשים שעובדים כעבדים, קיימת בכל מקרה. אין להם יכולת בחירה מהמקום הסוציו-אקונומי שממנו הם הגיעו. אני דואג לו לזכויות.
זה מערבב בין שני ערכים שונים. אתה מדבר על הערך של חירות, אבל אתה מדבר בשם החירות, אבל אתה מדבר על שוויון. חירות ושוויון הם שני דברים שונים. אני דורש את החירות בפני עצמה, לא על מנת השוויון.
אני לא מכריח אותו להיות עבד. אני אומר שבאין ברירה לאותם שוליים סוציו-אקונומיים, היצירה העבדותית מצילה אותו. זה מה שטוען הרב. אל תהיה. הרי רוב העבדים בתורה זה נמכר בגנבתו. אל תגנוב, אל תגיע לזה. הגעת לזה, אני מגן עליך. זה, 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 זה מאתגר.
גם שאתה נדבר על חירות, כאילו, אני, כאילו, המונח חירות, כמו שמתנסח בעולם הערבי, הוא פשוט דורש יותר ברומה של החירות, כי המונח חירות, אפשר לקחת אותו עד לקצה, ובמקומות בקצוות של החירות זה מגיע לכדי אנרכיה ועולמות חסרי מוסר שהעבדות קיימת בהן בצורה הכי פשוטה שיש. זאת אומרת, גם כשאתה מדבר על חירות, על מה אתה מדבר? על איזה נוסח של חירות? החירות המערבית היא חירות שבהרבה פעמים יכולה להתקיים רק במסגרת של שלטון. היא לא יכולה להתקיים בעולמות אנרכים כאלה ואחרים בהם כל מי שעושה הישר בעיניו. כי שם באמת זה נהיה, באמת החברה בפרקה, שזה נהיה ג'ונגל מהר מאוד, זה עבדות ורצח, והכל שם של החלוטין. גם החלוטין לדבר למערבית, היא חייבת להתקיים בזה מסגרת שלטונית כלשהי, אחרת היא לא עובדת. ככה שהיא עדיין מוגבלת בילד אין באיזשהו אופן, אני חושב.
עכשיו, אני חושב שבאמת, בגלל שיש לנו התקוממות לתפיסה מהותנית, הדיבורים האלה של הרב הם דיבורים מאוד קשים. מדוע? כי שהרב מניח וזה בעבד כנעני יותר חזק מעבד עברי, תראו בעבד כנעני, אז תכיר החברה האנושית כולה בשלוש למטה בעמודה הימנית. כי אחרי תיקון הלב להיות לב בשר מלא יושר חנינה חסד רחמים, ראוי בקשר לירודים של בני אדם שיהיו כולם מסורים, תחת חסות מעולים וצדיקים חכמי לב. שתהיה דאגתם עליהם מתייחסת כיחס הקניין, ובזה ימצאו אושרם וביטחונם בחיים. יש אנשים, אומר הרב, שבהגדרה שלהם צריכים להיות עבדים. אולי המצב החברותי המוסרי נוצאים זה בזה, על פי דעתו של אלדיות ברוך, ועל כן אנשים הראויים להיות עבדים, הם על פי תיקונו של עולם אנשים כאלה, שהרחבת חופשותם תביא רעה להם ורעה לעולם, ביותם בטבע נוצאים לחיים שפלים. שרק על ידי כוח מעיק מבחוץ יתיישרו ויתרומו, וזה יראה הרבה מההשפעת אבות, אלה צייצי הכנענים. האם היום...
זה
על גבול דטרמיניזם, זה ודאי נמצא בתחילת המאה ה-20. היום, אחרי שתי מלחמות עולם, אנחנו לא יכולים לדבר ככה. המהותנות פה כל כך נוטפת, שאנחנו לא יכולים... אף אחד מאיתנו לא יכול להסכים.
זה מהותנות או שזה אפולוגטיקה, כאילו שניהם נמצאים פה במידה שווה?
הבסיס המהותני הוא, אני חושב, התוך. עכשיו אומר, יש עמים כאלה, שחורים, לא יכולים לנהל את עצמם. מובן מסוים, המאבק הגזעני שאנחנו נאבקים נגדו, שבו אין אדם שנולד לאומה וזה המגדיר שלו של היכולות שלו, זה גם כנגד האמירה הזאת. במובן מסוים אני מרגיש שהשינוי האדיר שעבר מאז תקופת הרב עד תקופתנו, אצל הרב עוד אפשר לדבר על תפיסות מהותניות, אצלנו זה ודאי דיבור אחר. כמובן שיש מהותנות בכל חברה, זה מה שמשמר אותנו. אתה פוררת את המהותנות, אין יותר הגדרות בסיסיות של חברה. אבל השאלה כמה אחוזים, איזה מינונים, בוודאי שדיבורים כמו שהרב מדבר פה על הטובה שיש בעבדות לאומה, לקולקטיב שלם של עם שלם שמיועד להיות עבד, זה דבר שפתאום אתה אומר אנחנו לא מונחים שם, אנחנו לא שם. עם כל המיסוד. אז נכון, גם אנחנו ממסדים את העבדות של העבד הכנעני ולא מתייחסים אליו כמו איזה פועל, פועל ללא זכויות, ובזה הרב צודק, אבל לטעון שיש מהויות כאלה זה כבר טענות מסובכות. אז טוב, ציימו בבית את איגרת צדיק, בסדר, שכאמור מאוד מעסיקה את תלמידי הרב זיידל, אחר כך נראה את לוין, מאוד מעסיקה את הרב, ובעזר השם נתחיל את איגרת צדיק א', שאידו? יש לכם כוח עדיין להיגות?
כן.